רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל ירח את האלוף במיל יצחק בריק. יצחק בריק הוא בעל איתור המופת, וכיהן במשך כעשור כנציב קבילות החיילים של צה"ל, ובפרק זה דיברנו על מוכנות צבא היבשה למלחמה הבאה, אליה אנחנו צריכים להתכונן. האלוף בריק מתאר מציאות מאוד קשה של אי מוכנות של צבא היבשה למלחמה, של ימ"חים ריקים, כמו אז לפני מלחמת יום הכיפורים, בה הוא היה כבר קצין מוערך. ומה בכל זאת אפשר לעשות על מנת לשפר את צבא היבשה, על מנת שהוא יגיע יותר מוכן למלחמה הבאה. האזנה נעימה עד כמה שניתן.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אלוף בריק.
שלום שלום.
אז היום אנחנו בשיחתנו השנייה, אחרי שבשיחה הקודמת דיברנו על התרבות הארגונית של צה"ל, היום אנחנו נדבר על צבא יבשה. בעצם יש קיצוץ מאוד משמעותי בצבא יבשה, בעיקר בעקבות תרש גדעון, ועכשיו נכנס לצה"ל תרש תנופה על ידי רמטכ"ל כוכבי. אתה יכול לספר לנו ככה בכמה מילים מה זה תרש תנופה ואיך הוא קשור לצבא יבשה?
אני יכול, אבל אני מציע וממליץ להתחיל מאיפה מתחיל התהליך הרע שלדעתי קורה בצה"ל, ואני אגיע... אחר שנבין את הרקע, מה קורה היום בתנופה, זה יראה לי יותר נכון ויותר מובנה. אז אתחיל ואומר שאחרי מלחמת לבנון השנייה, שלא עברה בהצלחה יתרה, הרמטכ"ל, שהיה אז גבי אשכנזי, מקבל החלטה לקצץ את הצבא היבשה לגודל שיהיה מסוגל להתמודד עם שתי מיליציות טרור קטנות. זה היה המצב שאז עזה והחמאס לא היו עם טילים עדיין בצורה רצינית, לא היה מספיק כוחות חיר בצורה רצינית, אותו דבר לחיזבאללה בצפון.
ולקח מעניין, כלומר, לאור מלחמה מול חיזבאללה, החלטנו שאנחנו מצמצמים את הצבא, לכאורה המלחמה הזאת אתה אמורה לנער אותנו.
אז אני אסביר בדיוק. אז מצמצמים את הצבא ובונים אותו לגודל, קיצוץ דרסטי בשריון, קיצוץ בחיר, קיצוץ בהרבה מאוד תחומים, ומביאים את הצבא, לגודל שהוא מתאים לכם במקביל עם שתי מיליציות טרור, כי אז היו מיליציות, זה עדיין לא היו צבאות טרור, כפי שהצבא מכנה אותם היום. למה גודל כזה? כי הגודל הזה יאפשר פעולה במקביל. ברגע שירו טילים על מדינת ישראל, אפשר יהיה עם הצבא היבשתי להיכנס בחיפוי של חיל האוויר, סיוע של חיל האוויר, במקביל לעצור מהר ככל האפשר את הרקטות שיש להם. זה הייתה התפיסה. ואז, מקצים את הצבא לגודל של שתי מיליציות קטנות, ולא לוקחים בחשבון שום שינוי במזרח התיכון. הזמן עמד מלכת. בונים צבא לגודל של היום. לא לוקחים בחשבון שום אפשרות של תוספת כוח אויבים, שינוי מזרח תיכון. זה פשוט לא היה לדעת, כי הרי צבא בונים לשנים ארוכות.
כן.
אתה לא יכול היום לקצת ומחר פתאום להוסיף.
ומה עם רזרבות? אנחנו מכירים שצהל בנוי על רזרבות, בנוי על צבא סדיר קטן שנועד להתמודד עם ה-24 שעות הראשונות, צבא מילואים.
ממש לא, רזרבות הלכו וקיצצו בצורה מאוד דרסטית, אבל זה לא הסוף. הזמן עובר, וכל מה שחשבו שיקרה לא קרה, קרה בדיוק הפוך. המיליציות הקטנות האלה של החמאס בעזה והחיזבאללה בלבנון צמחו לצבאות טרור. מה ההבדל בין אותם מיליציות שמולם בנו את הצבא, לבין צבאות טרור? רק לחיזבאללה יש היום 150 אלף טילים ורקטות, שבעצם מכסים את כל פני המדינה, חלקם מדויקים במאות קילומטרים של יכולת פגיעה מדויקת, עם רשקים של מאות קילוגרמים. זה לא הסיפור הצעצועים שיש לה חמאס, הסטטיסטים של 70-60 קילוגרם, זה... אלפי טילים של מאות קילוגרם ומאות בעיניים מדויקים.
בערך כמו שהיה צבא סוריה בתקופתו.
יותר, הרבה יותר מאשר הצבא סוריה. 150 אלף. אין למדינה בעולם כמות כזאת של טילים כמו שיש היום לחיזבאללה, שהם מצוידים על ידי טילים של האיראנים, הם מדייקים אותם עם מכלולים, והם בנו 11 פוג'י קומנדו, של אלפי אנשי קומנדו וחיר, שבעצם בזמן לחימה, כשהם יורים את הטילים, כל מה שעושה הקומנדו עובר ברגל לגדר ומשתלט את היישובים הצפוניים שלנו.
כובש.
כובש. זאת אומרת, פתאום צבא שהיה מוכן לשתי מיליציות, מוצא את עצמו מול שני צבאות טרור, שהצבא לא לוקח את זה בחשבון את השינוי הזה. אבל לא רק זה. הסורים חוזרים לגזרה. אחרי מלחמת האזרחים, הם בונים את עצמם לצבא. היום דרך אגב, משקטים את השטח, על מנת שלא ייבעלו, אבל הם היום משקמים את הצבא שלהם, את החיר, את הקומנדו.
מי עוזר להם? הכלכלה שלהם קרסה לגמרי.
הרוסים מביאים להם ציוד חדש, הם קונים בכסף, טנקים חדשים, אווירונים חדשים, אימונים, האיראנים עוזרים להם גם בהצטיידות ובאימונים. והם, תוך שנה, שנתיים, צבא לכל דבר, עם היקפים אדירים, עומד בגבולן הצפוני, ואתה צריך לבנות מול זה צבא, כי אתה לא יכול להשאיר את רמת הגולן ללא כוח. אז לא בנינו צבא לאפשרות הזאת, והנה זה קם. הדבר השלישי שלו לקחו בחשבון, זה את המיליציות השיעות. תימן, עיראק, סוריה, היום מצוידות בטילים שהאיראנים נותנים למיליציות השיעות באותן מדינות, בטווחים של מאות קילומטרים, עם רשקים של מאות קילוגרמים, שמי שנותן להם את כל התהליך הזה ומפתח ועוזר, זה האיראנים. לא לקחו בחשבון גם את האינטיפאדה השלישית, שזה עשרות אלפי אנשי תנזים, שיצאו עם רובים ויראו לכל העבר. צריך כוח מאוד גדול להיות שם.
וגם לא את ערבי...
ועכשיו, גם לא את ערבי ישראל, שמשהו...
בדיארה.
בדיוק. זאת אומרת שבנו צבא לשתי מיליציות, בינתיים כל האזור בעצם השתנה לחלוטין, האיום נהפך לאיום קיומי ממשי עם כל נושא הטילים והקומנדו שלהם, וזה מה שמקבל הרמטכ"ל אחרי גבי אשכנזי ליד, בני גנץ. הוא מקבל את הצבא הזה ב-2011, והוא משרת עד 2015. ופה קורה הברוך הנוסף. בני גנץ מחליט לקצץ מהצבא הקטנצ'יק הזה, שמוכן לשתי מיליציות, ועכשיו יש לו רב זירתיות שלמה, עוד מאות טנקים, אגדי ארטילריה, גדודי הנדסה. מבקר מערכת הביטחון עם קצינים בכירים, בודקים את העניין ואומרים לבני גנץ ולמטכ"ל, אתם השתגעתם? הרי קיצוץ נוסף בסדק היבשתי, לא יאפשר גם לעבוד במקביל מושתי המיליציות שבניתם מולם את הצבא. זאת אומרת, גזרה אחת מקסימום. מה עם כל השאר? שדיברנו על זה קודם. אבל שום דבר לא עוזר. הקיצוץ נעשה. מה שאנחנו רואים בכל התהליכים האלה, נדבר על זה, שכל רמטכ"ל עושה סיבוב פרסה על קודמו. אין תהליך של רציפות. אין המשיכיות. אין בניית אבן על אבן. רכבת תרים שעולה ויורדת. כל רמטכ"ל מחליט, אין בקרה ומעקב של הדרג המדיני. אין בקרה ומעקב של ועדת חוץ וביטחון. ואנחנו מביאים צבא, שבני גנץ מיוצר אותו, לגזרה אחת. נקודה.
ופעם היה דברים כאלה, פעם היה רציפות, פעם היה מעקב, זאת אומרת,
פעם היה הרבה, פעם הרבה, כן, פעם הרבה, היה הרבה הרבה יותר אחריות. לא שלא היו בעיות. לא היו בעיות, אבל בהחלט הרבה יותר אחריות, ומעורבות של גם הדרג המדיני בתהליכים שקורים בצבא. היום, בשנים האחרונות מ-2006, פג תוקף ממש, אתה רואה כל רמטכ"ל מקבל תקציב ועושה משהו בראש שלו. ואז בא גדי אייזנקוט, מ-2015 עד 2019, והוא עושה תהליך מעניין. בשביל לקבל תקציב רב שנתי, הוא מחליט לקצץ, או לא מחליט, מקבל את הבקשה של משרד האוצר לקצץ 5,000 אנשי קבע ולקצר את שירות הבנים. אלא מה? שהקיצוץ הזה של 5,000 אנשי קבע וקיצור שירות הבנים בא אחרי קיצוצים קודמים. ונוצר פה תהליך של חוסר התאמה מוחלט בין כוח אדם אחרי הקיצוצים לבין המשימות. פער שבלתי אפשר לגשר, שמביא למצב שצהל לא יכול לעשות תוכניות עבודה כמו שצריך, לטפל באמצעי לחימה שעולים מיליארדים מתוך הימחים, לעשות משימות מבצעיות כמו שצריך, חסרים חיילים קרביים בכל היחידות, ברוך אחד ענוק, אדיר. כלומר, הרמטכ"ל מקבל החלטה מבלי שבודקים את המשמעויות שלה. הולכים לסיכום עם הממשלה, בשביל לקבל תקציב רב שנתי, מסכימים לקיצוצים אדירים שאין להם שום אחיזה במציאות, ויוצרים צבא שלא מוכן אפילו הקטן זה בעצם לטפל בעצמו.
גם בלי לדבר על בעיות תחזוקה, על בעיות החזקה, על בעיות של נגדים, על זה שיש תרבות שקר שדיברנו בשיחה
הקודם. כן, כל הדברים האלה קיימים. הקיצוץ הזה הוא גם קיצוץ שנעשה בצורה רוחבית, ביבשה. כולם אותו דבר. שאף אחד לא יריב עם אף אחד. ואז מגיעים ליחידות ליבה שקצצת אותם עד מתחת לקווים האדומים, והפסדת את היכולת שלך לטפל באמצעים. תן לך רק דוגמה של הימחים. יחידות מחסני החירום ששם נמצאים יחידות המילואים וגם הסדירות, שרוב הציוד של צהל היבשתי נמצא בהם. מיליארדי דולרים שם שקועים. את מי קיצצו? את הנגדים הוותיקים. דיברנו על זה. ולכן אנחנו היום לא יכולים לטפל באמצעים, כי אין יכולת מקצועית. אז זה מה שישאיר אחריו גדי אייזנקוט. ואז בא כוכבי ונגיע לתנופה. הנה השאלה שאלת בהתחלה, ונסביר מה זה קורה. כוכבי מקבל את הצבא המרות והרדוד, שעובר מהרמטכ"לים הקודמים, שהסדק שלו הוא כל כך קטן, שאין לו שום יכולת תשובה במלחימה רב-זירתית, שהכשירות שלו היא על הפני בעיקר של יחידות המילואים, כי לא מאמנים אותם מספיק ולא מטמיעים את האמצעים שקלטו במיליארדים, ומגיע כוכבי. כל רמטכ"ל רוצה להטביע את חותמו בארבע שנים שהוא עשה. והם תופסים את זה כהטבעת חותם, זה לעשות שינויים. כלומר, לקחת מה שהוא קיבל ולעשות סיבוב, משהו אחר. מה שהרמטכ"ל כוכבי מחליט, שהוא רוצה צבא קטן, מקצועי, טכנולוגי ברמה הכי גבוהה שאפשר, בחזית הטכנולוגיה העולמית.
אבל זה שמה מאוד בוזר, זאת אומרת, כל רמטכ"ל רוצה סיבוב פרסה, וכולם מחליטים על אותו סוג של פרסה. צבא עוד יותר קטן, עוד יותר טכנולוגי, עוד יותר מקצועי. זה כמו שיפת שאשא ביטון אחר נכנסה למשרד האוצר, אמרה, אני אעשה מהפכה, פחות שינון, יותר למידה מעמיקה. זה גם פירון עשה, וגם בנט עשה, כולם עושים את זה.
מה שקורה בפועל, אכן, כל אחד מקצץ, אבל הטכנולוגיה שמדברים עליה, לא מוטמעת, לא מוחזקת, זה בעצם מיליארדים שמוצאים בטכנולוגיה, ומספרים לציבור שאנחנו הצבא הכי טכנולוגי, בפועל, אין מי שמפעיל אותו במילואים, כי לא יתמיעו את זה, לא יתאמנו על זה, ואין גם מי שיחזיק אותו בימחים. אז זה בלוף אחד גדול שככה אתה עובד. אתה גם לא יכול להביא לצבא, לקצץ אותו עד רמה שהוא לא יכול לפעול ברמה רב-זירתית, כי אתה צריך איזושהי מסה מינימלית, והמסה הזאת כבר לא קיימת. אז בואו נראה עם צל כוכבי. הוא מחליט ללכת ולקחת את הגדודים, להתחיל עם הסדורים, הסדירים, חלק מהם, ולהפוך אותם לגדודים שיכולים להרחב במרחב רב ומדי. למה אני מתכוון? לכל גדוד, זה יכול להיות גדוד חיר, קומנדו או גדוד טנקים, יהיה צוותים שיכולים להפעיל רחפנים, שיזהו את האויב מעבר לגבעה, רק שנייה, ויעבירו מודיעין לגדוד, על סמך המטרות שהרחפנים ימצאו, בלי קשר לשום מודיעין חיצוני, פשוט מודיעין שהגדוד יכול לספק לעצמו בטווחים של 15 קילומטר, צוות שיכול להפעיל מטוסים באופן מיידי למטרות שהרחפנים זהו, בנוסף לזה הפעלת ארטילריה מדויקת, יש לנו כבר דברים כאלה גם, או יהיו לנו בעתיד, בנוסף זה אמצעים מאוד מאוד חדשים שבידיים של הלוחמים, רוב גדוד רב-ממדי, בנו לנושא הזה מעבדה גדוד לדוגמה, ועל הבסיס הזה באו ואמרו, בואו נרחיב עכשיו ונקנה לעוד איקס דודים את הציוד, ונתחיל לאמן אותם, כך שיהיה לנו גדודים שיש להם יכולת טכנולוגית מאוד גבוהה, יכולים להפעיל אווירונים, יכולים לקבל מודיעין מרחפנים, יכולים להפעיל ארטילריה מדויקת וכו וכו וכו. אלא מה? לא היה לו תקציב. הוא נכנס בתקופת הקורונה. שנתיים לא החליטו על התקציב, כל הממשלות. איך יוצרים תהליך חדש, שעולה מיליארדים, מבלי שיש לך תקציב. אבל היות וכוכבי מאוד רוצה להטביע את חותמו, אז מתחילים בלי תקציב. בשביל לאגור קצת כספים, שלהתחיל לקנות את הציוד הזה, ולהתחיל להכין את כמה גדודים הראשונים, בעצם הוא מקצץ עוד מאות טנקים. כלומר, הוא יוצר מצב שמעולם לא היה בו צהל ברמה של האיומים סביבנו עם גודל הצבא, הוא פשוט מחריד.
וזה נקרא תרש תנופה?
תרש תנופה מדבר על אותם גדודים רב-ממדיים, טכנולוגיים מאוד, אבל ההליכה לכמה גדודים אלה משאירה מאחור את כל הצבא. אתה צריך להבין שעם כמה גדודים לא מנצחים מלחמות. אם אתה עצר את המצב שכל הצבא היבשה לא מתאמן כתוצאה מזה, וזה גם חלק מהעשייה, לא מתאמנים, אז חוסכים כסף. לא מטמיעים ציוד, חוסכים כסף. בעצם לוקחים את הכסף בעיקרו לתוך אותם כמה גדודים, ומאבדים את המסה, את הצבא היבשתי. זאת אומרת, עם כמה גדודים אתה יכול לעשות רבע זירה בקושי. איך אתה יכול לנצח, להתעסק עם הסורים, עם החמאס, עם החיזבאללה, שגם זה הקומנדו וגם הטילים, עם האינטיפאדה של עשרות אלפי אנשים, ועם הציבור הערבי שיכול לצאת לעשות כאן מאומות. אין לך כוח, אפילו לא להגן, לא מדבר על להתקיף. זאת אומרת, בשביל הכמה גדודים האלה, מפסיקים כמעט להתאמן ביבשה, כי זה חוסך כסף, מקצצים עוד מאות טנקים, לא מטמיעים למה שנשאר גם את האמצעים, נדבר בעיקר ליבשה שהם המילואים, וזה רוב הצבא. עכשיו, אם הרוב הצבא זה לא קשיר, אז תעשה כמה גדודים שאתה רוצה בסדיר, לא תוכל לנצח מלחמה, ודאי לא בכמה גזרות. וזה המצב, אבל המצב הוא הרבה יותר חמור מה שאפשר לחשוב. ואני אומר לך את זה פעם ראשונה, כי לא אמרתי את זה לאף אחד עוד. למה זה יותר חמור? כי מה שהצבא עושה, הוא יוצא ומספר שהצבא שלנו הולך לרמות טכנולוגיות מאוד גבוהות, שאין כזה דבר בעולם. כשאתה בודק בשטח, ניקח את הכמה גדודים האלה שעליהם שמים את הפוקוס, עם הכמעט חוסר תקציב שיש. ושואל, האם הם יכולים לבצע משימות מיוחדות אחרי ששנתיים וחצי כבר בונים אותם? והתשובה היא לא. למה? משום שמסתבר שהציוד שנקנה היום בכספים ענקים, נסיידו איקס גדודים, אני לא רוצה להגיד את המספר, בחלקם הציוד הזה שוכב בשטח, ולי חיילים אומרים, אני מגיע מהשטח, אני איתי מדבר עם מפקדים שקיבלו את הציוד, הם אומרים, לא התאמנו לציוד הזה. אנחנו לא יודעים איך להפעיל אותו. זאת אומרת, הסיסמאות שיש לנו גדודים שמוכנים כבר למלחמה עם רחפנים ולהפעיל מטוסים, זה רחוק מאוד מהאמת.
איך זה נקרא הגדודים האלה? זאת אומרת, מה שם קוד שלהם? או איך הם
מוכרים בציבור? גדודים כאתרוג הם קוראים לזה. האתרוג זה אוסף של יכולות, שהוא יכול גם אוויר וגם ארטילריה וגם רחפנים ומודיעין. זה נשמע נהדר. הציוד קיים להרבה מאוד יחידות, רק הם עוד לא התחילו לתאמן על זה ולא מכירים את הציוד. דבר נוסף, היום כשאתה מאמן טייס, אתה לא יכול כל האימונים שלו לעשות בטיסות, כי זה עולה און כסף. למדינת ישראל אין כסף, אז מה אתה עושה סימולציה? עכשיו, בגדודים האלה, בשביל לאמן את הסדיר, אותו גדוד סדיר, את החיילים, להיות מיומנים, להפעיל מטוסים, זה קבוצה, זה אנשים שלומדים את זה, להפעיל רחפנים, לחבר את עצמם עם כל המפקדות מסביב, שיש להם בשביל זה את הצייד, שזה מערכת דיגיטלית, אי אפשר באימון חד שנתי בכלל להיכנס לאובי הקורה ולהיות מיומן, ועם ניסיון אתה צריך לעשות סימולציות. להפעיל את זה כאילו זה קורה בשיחות עם המפקדות, בהפעלת הרחפנים, אתה לא חייב להעיף אותם, הסימולציה נותנת לך דימוי. אותו דבר לגבי הירי של המטוסים. כלומר, כל זה חייב להיבנות לפני שאתה קונה ציוד לגדודים, והיום הנושא הזה על הפנים. משום שאין את הסימולציות האלה. אז גם אם אמנת איזה גדוד לפני חצי שנה, אחרי חצי שנה, ללא תרגול שוטף, הם מאבדים את המיומנות הזה, ואז הם יוצאים ללא כשירות לצבא המילואים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשום מקום היום.
אחד הדברים המדהים שדיברת עליהם, זה באמת הסיפור הזה עם צבא המילואים. בעבר הייתה תפיסה שאומרת שצבא המילואים זה הכוח העיקרי של צהל, הכוח שמנצח מלחמות, ואנחנו גם מכירים, גם מלחמות שאתה השתתפת בהם, וגם בכלל, שתפיסת הביטחון שהטביע בן גוריון אומרת שהצבא הסדיר מחזיק את הקו בכמה שעות הראשונות, ואחר כך בא המילואים. ולאורך השנים ראינו שהמילואים עוד הכבידו על אנשים, עוד הכבידו על סטודנטים, ובהמשך למשפחות צעירות. ולאט לאט ויתרו על העניין הזה, אפשר לומר. למרות שבמלחמת לבנון השנייה, מה שהכניסו זה תשלום מלא על כל יום מילואים. זאת אומרת, בעבר, אדם הלך למילואים, הוא אמר שלום לפרנסה שלו, במיוחד אם הוא עצמאי, ושילם מחיר מאוד כבד מבחינה אישית כלכלית. והיום, דווקא די נחמד ללכת למילואים. אפילו בתור סטודנט, זה השלמת הכנסה. ורוב צבא המילואים הרלוונטי, נקרא לזה, הם סטודנטים, אנשים צעירים, עד גיל 30. מה קורה כיום?
אז זה בדיוק מה שאמרתי. היום, בגלל קיצוץ, הרבה מאוד יחידות של מילואים, נוצר מצב של מאות אלפי, מעל 200 אלף אנשים, שהם היום לא מחוברים לצבא, מגיל 22 אחרי שחרור ועד גיל 50, שבעבר הם היו נושאים אחריות, היו במילואים, חלק בקרבי, חלק בלוגיסטי, בכל הדברים, הם היום לא מחוברים לאף אחד. משום שבעצם אין יחידות לתת להם. היה אפשר לרכז אותם תחת משמר לאומי, שיעזור ללחימה מול האלימות שתהיה במלחמה הבאה, כמו שראינו את זה, שומר החומות מול הערבים שיוצאים ויורים וכל מה שקשור. אבל לא זאת הבעיה, גם אלה שנשארו. על היחידות של המילואים לא מתאמנים, כמו שצריך, ולא מכירים. הוא יכול להיות צעיר שסיים עכשיו את הסדיר שלו, הוא מגיע למילואים, והוא א' מגיע בלי ניסיון, אני אגיד לך גם למה. אחת הבעיות המרכזיות, שקיצור שירות הבנים של 4 חודשים, יצר מצב שלאחר שהיום הטייס סדיר בטנק עם מחיר, גומר מסלול של שנה של הכשרה. בעד, את מכיר זה. אימונים, תרגלים, הדרכות, הכל. ואתה מגיע אחרי 10 חודשים, שנה, לגדוד הסדיר שבו אתה עכשיו בתוך מחלקה, כיתה וכל מה שקשור בזה. אחרי האימון וההכשרה, נניח מחלקה, זה 40 אנשים. ככה זה מגיע לגדוד. אחרי מה שקרה בשנים האחרונות, אחרי 2-3 חודשים, המחלקה התפרקה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
תשאל אותי איך זה יכול להיות?
לא, אני... איך זה קשור לתהליכים שדיברת עליהם עד עכשיו?
אני, אז מה אתה אומר?
למה שמחלקה תתפרק פתאום?
אז הנה אני אסביר לך למה. היא מגיעה לגדוד הסדיר, ואז מסתבר שלמגד אין תומכי לחימה, משום שאין תגבורות, משום שאין כוח אדם לתת את זה. אז מה המגד חייב לעשות? לקחת חיילים קרבים ולהגיד לו, אתה תהיה טבח, אתה תהיה אפסני, אתה תהיה נהג. כלומר, אין לו ברירה. ואז הוא מרדד את הגודל של היחידה, אנחנו כבר מגיעים ל-30. ואז אלה שנשארים עם מסה הרבה יותר גדולה של משימות, עם כוח הרבה יותר קטן, נכנסים לדיפרסיה, במילא רבים מהם לא רוצים להיות קרבים והכריחו אותם, ומוצאים את הדרך גם לעזוב, דרך רופאים, דרך כל מיני שיטות. בשנים האחרונות, מאז שקיצרו את שירות הבנים, נוצר מצב שכיתות ומחלקות, אחרי אימון מתקדם של 10 חודשים, התפרקו אחרי 3-4 חודשים. מה זה אומר להתפרק? זה אומר שאין יכולת לאמן את האנשים האלה, אחרי ההכשרה שלהם, בתרגילים, באימונים, בתעסוקות, ולהגיע למילואים עם ניסיון. כך שאנחנו בעצם, הצבא הסדיר כל זמן עבד רק עם חדשים. בנו אותם, התפרקו, הגיעו חדשים אחרים, התפרקו, ולא הגיעו אנשים מיומנים לתוך הצבא המילואים.
אבל למה עכשיו פתאום חסרים תומכי לחימה?
מה? אומרת,
מה שלא ברור זה, למה פתאום חסרים תומכי לחימה?
זה לא פתאום, אבל קיצור שירות הבנים מאוד העמיק את הבעיה הזאת. אני אסביר לך, שאלו אותי מה חסר חיילי בצבא. בגדול שאתה בודק, יש מספיק. הבעיה שרוב החיילים שלנו היום מצביעים ברגליים, ולא רוצים ללכת לשטח. ועם כל המצאות האפשריות, או, בעיות נפשיות, הולכים לרופאים, יש להם מסמכים. רק לאחרונה, בוועדת זכות וביטחון, דיבר את התלוף שאחראי על כל נושא כוח האדם בצהל. שאלו אותו שם, איך זה יכול שאתה מסביר לנו שאין לך מספיק חיילים קרביים, כאשר המחזורים גדלו? הרי תמיד אמרו, המחזורים גדלו. הוא אומר, אכן המחזורים גדלו, אבל הם מתקזזים מיד עם כל הפרישה, חוסר המוטיבציה, האנשים שמחפשים הכל לא להיות בקרבי, ואז אנחנו מקבלים מצב שאנחנו יותר גרוע במצב לפני שהמחזורים גדלו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להרכיב את היחידות שלנו בצורה שתהיה יחידה קשרה לאורך זמן, ותלמד ניסיון, תהיה מקצועית, תבוא למילואים. עכשיו כוכבי הבין את גודל הברוך, יצא לי לדבר איתו לא מעט על העניין הזה, עם הרמטכ"ל. הוא נלחם על זה שלא יקצצו עוד 2 חודשים, שגם זה כבר כמעט קרה, ואת זה הוא הצליח לעצור. ולגבי 4 חודשים, הוא מנסה עכשיו לעשות איזו משימה לאומית מבחינתו, להביא אנשים שמעולם לא היו בשטח, או לא טיפוסים שמעולם לא רצו להיות בשטח, לא בתומכי לחימה ולא קרביים, ולנסות לרכז אותם במקומות אחרים, אפילו להוריד את התקנים במקומות אחרים שלהביא אותם לשטח.
מה זאת אומרת?
למשל, חייל שהלך ללוגיסטיקה באיזשהו מקום, פחות חייל בלוגיסטיקה, אבל חייל אחד יותר קרבי. זאת אומרת, לא להתפשר על הנושא הזה, הבעיה שכתוצאה מזה הוא יוצר חורים במקומות לא פחות חשובים, אבל הדבר השני, כמה זמן אפשר להחזיק ככה. כלומר, המערכת היום יוצרת מצב שכתוצאה מהחלטות העבר, שלא למדו את המשמעויות שלהם, הגענו לתופעה שגם בסדיר, אנחנו נמצאים בבעיות מאוד קשות, של אימון האנשים, של הכשרה, של תעסוקה, מבצעים לאחר האימון המתקדם. מאבק יומיומי, שלעיתים הגרף עולה למעלה, לפי תימון נופל למטה, הרמטכ"ל שם מנסה לייצב את זה באופן קבוע, מאוד מאוד לא פשוט. והסך הכל אנחנו צבאים היום מצבא יבשה, שבגדול היבשה מילואים לא קשיר, והצבא הסדיר לא מסוגל לנצח מלחמה לבד, אבל גם אם הוא היה מסוגל, גם הקשירות שלו עוד רחוקה מאוד להיות מספקת.
אז מכאן עולה השאלה, פתרון של הרבה מאוד אנשים שמציעים אותו, מה לגבי צבא מקצועי? כלומר, לאו דווקא צבא שהוא כל כולו מקצועי וכל כולו אנשים שבוחרים ללכת כי הם רצו ללכת לקריירה צבאית או חיי צבא, אלא זה שהוא מין שילוב כזה. שילוב שאומר, האדם יגויס לנגיד שנה אחת, חובה. אחרי השנה הזאת יציעו למספר אנשים, יכול להיות מספר גדול, יכול להיות מספר קטן, על פי צורכי הצבא, להמשיך במשכורת נורמלית, משכורת של אדם שעובד בחוץ, בעבודה, בשטח, לא משכורת מינימום או משהו בסגנון הזה. להמשיך בצבא, לאו דווקא להמשיך לשנתיים, שנתיים וארבע, יכול להיות גם 10 שנים להמשיך בצבא, קריירה צבאית, כפי שאנחנו רואים בארצות הברית.
ארצות הברית זה צבא מקצועי כולו.
לגמרי, נכון.
עכשיו, מדינת ישראל, אני אגיד,
הרבה שנים.
מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה מבחינת תקציבית, להחזיק צבא עם מסה קריטית, הכרחית בשביל לתת תשובה, כי זה באמת גדול עליה מבחינת תקציבית, אבל מה שכן מדינת ישראל צריכה לעשות, אתה שאלת נכון, היא צריכה לאתר את היחידות, אותן יחידות טכנולוגיות, ששם צריך הרבה יותר מיומנות, הרבה יותר ניסיון, ואליהם להכניס אנשים, לא לשלוש שנים או שנתיים, שנתיים וחצי, אלא לקחת אנשים שיהיו מספר שנים, צריך להגיד כמה, 5, 6, 7, 10, עם מזכורת ראויה, כלומר, לבנות את הצבא בחלקו מקצועי, בחלקו הגדול יותר לא, איפה מקצועי? במקומות שהכרחי לעשות את זה. ואתן לך דוגמה. חיל האוויר, איך חיל האוויר עובד? חיל האוויר לא מביא טייס לשנתיים וחצי. חיל האוויר, הוא מבין שפחות ל7 שנים אי אפשר לבנות טייס. אי אפשר לגרום לו להיות בעל ניסיון ולהיות מקצועי. אותו דבר, בגדודים הרב ומדהים שכוכבי בתנופה רוצה עכשיו לבנות, חיילים שיהיו מעוניינים להפעיל את כל המערכות האלה, זה לא יכול לבוא בשנתיים וחצי. באותם יחידות קצה שאתה רוצה לבנות אותם עם יכולות טכנולוגיות מאוד גבוהות, אתה צריך להפוך לפחות את חלק מהאנשים לחיילים מקצועיים. המשמעות שהם חותמים יותר שנים.
כמו מטכ"ל שייטת שהיום, כן, אז ככה
כן, כן, עוד גדולים. כן, כן, כן. זאת אומרת, השילוב הזה של המקצוע ביחידות שחייבים להיות מקצועיים, וצריך ניסיון, וזה לא בשנה, לא שנתיים, לא שלוש, צריך להיות לפחות כמה שנים, ללכת על זה. ביחודות אחרות שאין צורך בזה, להמשיך כמו שזה. ואז אפשר לעמוד בזה. הבעיה היא שאני עוד לא רואה התקדמות בתהליך הזה. זה מה שקורה. מחליטים החלטות, ואחר כך זה חושבים מה לעשות. אין הוצאת משמעויות, מחליטים. עושים, ואז רואים איזה ברוך, וזה כבר די מאוחר.
לנחמיה שטרסלר יש איזה ספר נפלא שאני מאוד אוהב, ואני ממליץ לכם לקרוא, שנקרא, שבשלו יעבדו עליכם. בפרק הראשון של הספר, יש לי פרק שנקרא חוק הקטסטרופה הבלתי נמנעת. בחוק הזה הוא בעצם אומר, נגיד שעכשיו משרד הפנים אומר לעיריית תל אביב, את צריכה לקצץ כך וכך בתקציבים, אז יבוא ראש העיר ויגיד, הייתי חייב, אני בא לסגור את בית האבות למעוטי היכולת, ואז כמובן התקשורת תעשה לו את העבודה והקיצוץ יבוטל. ככה גם מרגיש לי צהל, זאת אומרת, כל פעם שבאים לצהל בקיצוץ או בדרישה לרפורמה כזאת או אחרת, הוא אומר, טוב, אנחנו חייבים להוריד באימונים. אנחנו חייבים לקצץ יחידות לוחמות. אנחנו חייבים לא לטפל בימ"חים. דווקא לקצץ במקום שכאילו הכי כואב והכי יפגע בביטחון ישראל, ויש תחושה שצהל מתנהל כמו איזה ועד עובדים בריוני כזה. ואומר, אם לא תעשו מה שאני רוצה, אתם תקבלו תוצאות הרבה יותר גרועות, במקום להסתכל על האינטרס הלאומי.
א', אני מסכים איתך. הבעיה שהצבא היום מסתכל לתוך עצמו, ופחות על האינטרס הלאומי הכולל. המשמעות היא שהצבא הזה מתנהל בצורה לקויה מאוד מהתרבות הארגונית שלו, הניהולית שלו והמנהיגותית שלו. אני מסכים איתך שהיום כשאתה בא לקצץ, צריך לעשות וללמוד את המשמעויות מה לקצץ.
כלומר, משרד האוצר צריך להנחות, או משרד, או מלא, או
מישהו. אני באתי ואמרתי, לא יעלה על הדעת, שהיום יש ויכוח על כל שקל על בנושא התקציב, וזה בכלל תן וכך, והצבא משדר גם שאם תקצת לנו פה, לא נוכל לעמוד כאן. זאת אומרת, לחצים מאוד כבדים. אני קורא לזה גם הפעלת לובים של חלק מהזרועות. ואחרי שהתקציב מגיע, אין שום בקרה ומעקב. אז אתה רואה, כמו שנכנסים מיליארדים, נעלמים מיליארדים, בגלל חוסר ניהול, חוסר בקרה ומעקב, חוסר יכולת החזקה כי קיצצו אנשים במקומות הלא נכונים, ואז אין מי שיחזיק את הציוד המאוד יקר הזה. זאת אומרת, אתן לך רק דוגמה שקודם נתתי, כשאתה הולך לקצץ 5,000 אנשים, מה אתה מקצץ לרוחב ביבשה? מה אתה מקצץ אותו דבר למי שיושב בקריה או במפקדה, למה שקורה בימח או מה שקורה ביחידה? ומתור רגע שאתה עושה את זה, אתה פוגע בליבה של היכולת שלך לתחזק, להתאמן ולהטמיע דברים. זאת אומרת שאתה רואה שההתנהלות פה, זה התנהלות שאם חברה אזרחית ככה הייתה מתנהלת, הייתה קורסת מזמן.
כן, זה הרבה משרדי ממשלה.
מה?
זה הרבה משרדי ממשלה ככה.
כן, אבל כשאתה מדבר על הביטחון, אתה לא יכול להרשות את עצמך. הרי אנחנו היום במדינה שהתקציב שלה מוגבל. יש לנו צרכים אדירים בבריאות, בחינוך, היום הקורונה בכלל, זה דבר שלוקח המון כספים. אתה לא יכול לקבל מיליארדים, ובסוף חלקם הגדול בורח לך מהיד, בגלל שאתה מתנהל נורא. גם בחוזים, גם במכרזים, גם ביכולת שלך להחזיק ציוד במיליארדים, כי אתה קיצסת את האנשים שצריכים לטפל באמצעים. אני לא יודע אם סיפרת לך, אם כן תגיד לי, שאחרי מלחמת לבנון השנייה, החליטו לשקם את הימחים, אחרי שראו שהם בברוך, סיפרתי לך את זה. מצד אחד משקיעים מיליארדים, מצד שני מקצצים את האנשים, שגומרים את הפרויקט, אין מי שיטפל. כלומר, יש כאן חוסר מחשבה ואינטגרציה מוחלט בין מרכיבי המערכת. אחד עושה ככה, שני עושה ככה, שום דבר לא נפגש, ואתה רואה בזבוזי עתק. אני בא ואומר, חייבים להתקים גוף מבחוץ. לא אומר, לא, גוף של בקרים שאינם קשורים לצהל, שהם חסרי, לא מספרים את הדעה הפוליטית שלהם, וכל תפקידם זה לעקוב אחרי התנהלות הצבא ולבקר את התקציב שלו.
אולי גם לקבוע את התקציב, כלומר, לקבוע תקציב על פי יעדים, על פי הרמת מסוכנות של כל מיני איומים שיש כנגד מדינת ישראל, ואחרי שהתקציב נקבע גם לוודא שעומדים בו.
תראה, המסלול הוא צריך להיות כזה, וזה אחד הברוכים הנוספים. מי שצריך לקבוע איזה איומים יש על ישראל עכשיו ובעתיד, זאת הממשלה. לקחת אחריות...
זה לא צהל.
הממשלה, אני אגיד לך, הממשלה. המשמעות היא כזאת שראש הממשלה צריך להגיד לראש המלל, המועצה לביטחון לאומי, אני רוצה שתעשה ישיבה עם ראש אמן, עם ראש השבק, עם ראש המוסד, תחשבו עד אמצע הלילה, עד מחר עוד חודש, איזה איומים צפויים לנו בעתיד, מה האיומים שהיום. תבוא ותציג את זה לממשלה. הם מציגים לממשלה, ואז הממשלה מקבלת החלטה כולל לקחת סיכונים מחושבים. מה זה סיכון מחושב? אתה הרי לא יכול לקחת את כל מדינות ערב סביבך כאיום. אין לך תקציב לזה. אז אתה מחליט, אני לוקח איום סיכון מחושב, את מצרים אני לא אכניס כי בשלום. אף פעם זה סיכון, אני יכולה להיכנס. מה אז? אבל לא משנה.
עוד מסוכן.
זה ההחלטה שאתה לוקח, מותר לך. אבל הממשלה מחליטה לוקחת אחריות על האיום. ואז אומרים לרמטכ"ל, זה האיום שאנחנו החלטנו שיעמוד מולך בשנים הקרובות. אנא, תכין לנו תוכנית רב שנתית כיצד מתמודדים עם האיום הזה. הרמטכ"ל יושב ומכין תוכנית לאיום שהוצג לו, לא מה שהוא המציא, מה שהציגו לו הנמוכים בתחום. מציג את התוכנית, ואז הממשלה מאשרת את התוכנית הרב שנתית שהוא בנה, ואז גוזרים תקציב. התקציב הזה בעצם בא לשרת את הכנת הצבא למלחמה על פי אותו איום, על פי התוכנית של הרמטכ"ל. כך זה צריך לעבוד, אבל ככה זה לא עובד.
ואז גוף בקרה. הגוף בקרה שעל דיברת.
בוא תראה עכשיו בפועל איך זה עובד. כל זה לא קורה. הממשלה לא לוקחת אחריות על שום דבר. לא רוצה לקחת אחריות. ועדות חקירה, MRI, סטרילים.
תרבות המשפטיזציה בישראל.
כן, לא רוצים להיות אחראים על כלום. לא מחליטים על איום הייחוס. מה כן מחליטים על התקציב שיגיע לצבא? גם כן, בתן וכך, ויכוחים עד מחר. הרמטכ"לים מקבלים את התקציב, ופה קורה אסון. כמו שאמרתי לך קודם, הם בונים צבא על פי הבנתם, לא בהכרח בהמשך למה שעשה קודמם. כלומר, נתנו לו תקציב, אף אחד לא עושה אבל בקרה ומעקב, ובונים את גודל הצבא, מקצצים, מאבדים יכולת לעמוד באמת מול האיום האמיתי שיהיה מולנו, ואחרי שהצבא לדעתם מוכן, הם בוחרים את האיום. כלומר, לא האיום מכתיב את גודל הצבא, אלא גודל הצבא מכתיב את האיום. למשל, לא נוח להם שהסורים יהיו באיום. כי אז הם צריכים להסביר איך הם גם הסורים, ואיך מול החיזבאללה והחמאס.
אז הם אומרים שמול הסורים
אז הסורים לא קיים. כן. נעלם. ואז אתה רואה דבר אבסורדי, שהרמטכ"לים ממציאים את האיום, במקום שהאיום ימציא את גודל הצבא. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. וזה מה שמביא לתהליכים שאתה פשוט לא מבין אותם. קיצוצים, קיצוצים, קיצוצים. כאילו בשם הטכנולוגיה שלא נותן שום תשובה בשלב זה, כי לא יודעים גם אותה להטמיע, ואנחנו נמצאים בשום מקום. זה הסיפור.
דיברנו בשיחה הקודמת שלנו הרבה על הבעיה הזאת של התפקידים הקצרים בצהל. זאת אומרת, בא איזשהו מישהו, נגיד מנפי, עושה תפקיד שנה, שנה וחצי, שנתיים, עובר לתפקיד הבא. ואני חייב לומר, קיבלתי הרבה מאוד תגובות מהרבה אנשים צעירים ש...
ששמעו את זה?
ששמעו ואמרו לי בדיוק ככה, עד שבאתי לתפקיד, כבר סיימתי אותו ואתה ישר חושב על התפקיד הבא, או להפך, אנשים שהם פקודים שלהם ואומרים, רואים שהוא כל הזמן חושב איך הוא עושה כמה שפחות פשלות וממשיך לתפקיד הבא. וזה מאוד מעניין שדווקא ברעיון איתך הרבה אנשים פנו אליי ודיברו. אבל אחד הפתרונות שנראה לי קלאסיים לסיפור הזה, אתה יודע, היום אומרים 70 זה ה-60, 60 זה ה-70 החדש, 70 זה ה-60 החדש, 60 זה ה-50 החדש. היום אנשים מזדקנים בצורה מאוד יפה, נשארים בכושר, נשארים יפים וחמודים ובקשירות מלאה. יש לי חברים שסיימו את הצבא עם פנסיה מלאה, והלכו אחר כך לעבוד בעבודות לא פחות קשות, גם עבודות שטח הרבה פעמים, וגם עבודות שדורשות יכולות מאוד מאוד גבוהות, אבל הם לא, הם פרשו בגיל 40, 45.
כזה ההנחיה.
לכאורה, הדבר הכי טוב לעשות, זה לא לשלם לאנשים במשכורת סתם, שזה משהו שנקרא פנסיה תקציבית, או פנסיית גישור, לגרום לגיל פרישה מאוחר יותר, שבשנים האלה שיהיה להם לשרת, אפשר יהיה להאריך כל תפקיד ותפקיד.
נכון, נכון.
וככה לפתור את כל הבעיה, דרך אגב, בלי להוציא שקל.
אמרת דברי אלוהים חיים, אני אצביר.
אבל בלי להוציא שקל, אין פה שום תקציב, שום כלום.
כן, נכון, כי הם במילא מקבלים פנסיה, אז ממשיכים.
החליטו... זה לא פנסיה, זה משכורת בלי לעבוד.
הנה, זאת החלטה שלא לומדים את המשמעויות ממנה. וזה על זה אני מדבר, זאת הדוגמה הקלאסית. לפני מספר שנים מקבלים החלטה להצעיר את הצבא. מה זה נקרא להצעיר את הצבא? אני דיברתי את זה קודם, אבל אני אגיד את זה בחזרה עוד פעם, זה חשוב. אמרו ככה, אם אתה לא תהיה רב סרן בגיל 30, אתה צריך לעזוב את הצבא. זאת אומרת, אם לא תזכה בלהיות רב סרן, אפילו שאתה יכול להיות מצוין, אבל לא כולם רבי סרנים, אז אתה לא הצלחת לקבל בהתמודדות הביתה. אם לא תצליח להיות סגן אלוף בגיל 35, הביתה. מקסימום, אם כן הצלחת להיות סגן אלוף, אתה משתחרר בגיל 42. כל זה בית שאנחנו כל מניע עם צבא צעיר. מה זה עשה?
מה זה קבוצת כדורגל?
מה זה עשה? תקשיב מה זה עשה. הסרנים שרצים לרב סרן, אלה שמחליטים בכל זאת להישאר בקבע, בשביל להגיע לרב סרן בגיל 30, הם עושים תפקידים מאוד קצרים, כי אם הוא עושה תפקיד קצת יותר ארוך, הוא לא יוכל להיות רב סרן, הוא כבר לא יכול להתמודד, הוא כבר יעבור את גיל ה-30. אבל יותר מזה, הם לא עושים בכלל תפקידי רוחב. הם גדלים מתפקיד לתפקיד, שנה, שנה וחצי, הם לא משפיעים על מה שהם עושים, הם לא לומדים מה שהם עושים, לפני שהם מתחילים ללמוד, הם כבר מסיימים, והם חושבים על התפקיד הבא.
דרך אגב, גם אנשים בעלי משפחות, פתאום עכשיו מונית לתפקיד ברמת דוד, מונית לתפקיד בגולן, יש לי חברים, מונו לתפקיד כן, בגולן, כן. אז הם עכשיו צריכים לעבור למשפחה לשנה וחצי. אם התפקיד היה 4-5 שנים,
נכון.
למשפחה היה אופק.
נכון.
הם יודעים שהם עכשיו עוברים יישוב,
נכון.
והם מתחברים לקהילה היישובית.
נכון. אם אתה טוב ורוצים שאתה תהיה רב סרן, דווקא את הטובים מריצים בתפקידים קצרים, על מנת שיספיקו להיות בגיל 30
בהתמודדות. אבל מה עם המשפחה? באמת מה עם המשפחה? הרבה אנשים לא חושבים על זה, אומרים, בוא ניתן לאנשים תמריצים כספיים, נעלה להם את המשכורת. אבל הרבה פעמים מה שעושה הכי טוב לבן אדם, זה שהוא יודע שעכשיו בתפקיד כמה שנים, אפשר לבקר אותו לתפקיד כי הוא היה מספיק שנים, יש לו משפחה, היא יודעת לעבור.
זה פוגע בכל מדד אפשרי, כולל במשפחה, אני מסכים איתך. ומה זה עושה לטובים? הם אומרים, אני לא רוצה להיות בצבא כזה. אני מצוין, ואני אגיע לגיל 30, ונניח לא אקבל את התפקיד בגלל שאני את הקשרים המתאימים. אז אני צריך לעזוב בלי פנסיה. הוא לא מקבל פנסיית גישור מעכשיו, כמו פנסיית תקציבית. הוא יוצא לה אחרי שהחברים שלו כבר עשו קריירה. אם הוא מגיע לגיל 35, וכבר כן רב סרן, ורוצה להיות סגן אלוף, ולא קיבל, והוא מצוין, אבל הוא לא קיבל סגן אלוף, אומרים לו הביתה, גיל 35. עכשיו תגיד לי, החבר'ה שלו צמחו, עשו קריירה, והוא עכשיו נזרק החוצה, בגיל הרבה יותר מבוגר, ללא שום פנסיה גישור, אין לו רשת ביטחון, ולמה? אז אומרת, טוב, אני בעצם מוצא את עצמי במירוץ הדרגה, לא מטמיע שום דבר, לא עושה תפקידי רוחה, ובסוף, אם אני לא מצליח להיות סגן אלוף, אומרים לי הביתה, ואין לי שום גישור עד גיל 67, תלכו לעזאזל, אני לא רוצה להיות עכשיו כתוצאה מהדבר הזה, ולא רק מזה, נהירה של כל הטובים החוצה. אנחנו בשנים האחרונות ראינו סגנים שלא רוצים להיות בקבע, סרנים שכן יחתמו ולא רוצים להמשיך. הטובים עוזבים אותנו, זה בדיוק המודל שכביכול מציר את הצבא, אבל בונה רדידות, חוסר מקצועיות ובריחה ענקית החוצה, אבל זה לא נגמר בזה. אותם הטובים גם רואים איך הצבא הזה מתנהל. כי אין להם כוח אדם לעשות את המשימות כמו שצריך, קיצצו אותו, אין להם אמצעים. אין סטנדרטים, דיברנו על זה בתרבות הארגונית. הם אומרים, אני לא רוצה להיות בצבא בינוני ומתחת, וגם בצבא הזה אני יכול להיות מצוין, לא להגיע בל את מה שאני צריך, או מה שאני חושב שאני מגיע לי. ואז אתה מאבד את האנשים. במקום כמו שאמרת, למה ולהגיד, חבר'ה, מה קרה? מה זה הקצין בגיל 42, שאתה משחרר אותו שואה, אז הוא בסי פריחתו המקצועית? יש אנשים מצוינים שהם חד פעמים בתחום שלהם. אומרים, הלכו הביתה כזה הנחיות. עכשיו תבין, אתה היום בחברה אזרחית, מנכ״ל, ויש לך אדם בגיל 42 שהוא מצוין. אתה תתחנן שהוא ימשיך. אצלו, הוא יכול להיות הכי טוב בעולם, יגדו, אתה הלכת, הולך כאש אחרים שצריכים לקבל את הדרגה שלך, 42. עכשיו תשאל, למה זה קורה? כי היום הפיקוד בצבא לא רואה את זה כ... חברה כלכלית שהוא צריך להרוויח, הוא את המשכורת מקבל בלי שום קשר, הוא לא צריך להרוויח.
מתנהלים כמו ועד עובדים, סלח לי. זאת אומרת, הרמטכ"ל, זה כמו הרבה פעמים במשרדי הממשלה, במקום ששר החקלאות יחשוב מה האינטרסים של מדינת ישראל בתחום החקלאות, הוא מתפקד כשר החקלאים, כנציג שלהם, ככוח הלובי שלהם מול הממשלה. אז גם הרמטכ"ל מתפקד כיושב ראש ועד העובדים של הצבא, מול הציבור הישראלי ומול הממשלה. במקום לבנות את הכוח.
הוא גם לא ועד העובדים. זאת אומרת, יש בדברים שהרמטכ"ל נלחם על הפנסיית גישור וזה, אבל בכל התהליכים שאתה דיברנו עכשיו, שהרמטכ"ל יעשה הכל כמו שהם אומרים שהם רוצים לעשות, שיכשירו את הכי טובים, וברגע שאתה רואה שכל המודל הצעיר הזה מביא לרדידות, לחוסר מקצועיות, לבריחה של הטובים, תשבו על המדוכה, מותר לשנות החלטות. מה אם החלטתם לפני 6 שנים את ההחלטה הזאת? אתם אומרים שזה לא עובד, זה פוגע בצבא, תשנו, וזאת הבעיה המרכזית. יש להם בעיה, א', להוציא משמעויות מההחלטות לפני שזה מתחיל, וכשמתחילים הם מקובעים. מה, איפה הם כן משנים? בדברים שהם חושבים שיכולו לתת את חותמם. אני אקח כמה גדודים, אפוך אותם גדודים מיוחדים, אני קנה צייד ב-20 מיליארד שקל, אבל אני לא אטמיע אותו, מה זה משנה? הציבור חושב שזה בסדר, הרי אף אחד לא יודע מה קורה בצבא. אני יודע, אבל רוב הציבור לא יודע. ומה שמספרים לו, הוא חושב שזה בסדר. זאת הבעיה.
נראה לי שאף גנרל לא רוצה להיות זה שרשומה על שמו ההחלטה, להפוך את הצבא לזקן יותר. זה משהו לא סקסי, לא פופולרי.
לא להקריא זקן, לא זקן.
לא, אני אומר, איך יציירו את זה?
לא, אני אגיד לך איך. אתה היום, אני בא ואומר, אתה לא רוצה לשנות את כל ההחלטות של הצהרת הצבא. אתה צריך לזהות בגיל 42, קצינים מצוינים. שהם לא מתקדמים לאלוף משנה, כי מי שמתקדם לאלוף משנה נמצא עד גיל 45-6. אבל אתה רואה את הסגני אלופים, המצוינים, הטובים, ואתה אומר, אתם ממשיכים. לא כולם. אתה רואה את הרבה סרנים שלא הגיעו לסגן אלוף, לא אומר הביתה. אתה אומר, הטובים בכם נשארים. אבל עשו הסכם משרד האוצר שיש מכסות שנשארים, לא יכולים להשאיר אף אחד יותר. זאת אומרת שהם אומרים מצוינים ללכת, אז תתמודדו על שינוי מתאים שישאיר את הצבא הזה עם הטובים שלו, לא רק עד גיל 42, עד גיל 45, 6, עד 50.
יותר מזה, גם אין תמריצים. זאת אומרת, אם אני יודע, לי אומרים תמיר, אתה עכשיו מקבל פנסיה תקציבית 100% או 95% מהמשכורת שלך, נגיד אתה מקבל 15,000 שקל בלי לעשות כלום. כלומר, באזרחות מלשבת בבית קפה. או שתקבל עוד 2,000 שקל אם עכשיו תתזז בוקר, ערב, סביב השעון, שבתות וחגים, ותישאר בצבא. אני אשתחרר. זאת אומרת, מערכת התמריצים צריכה להיות כזאת שמושכת את הבן אדם להישאר, לא שמושכת אותו ללכת. אם אני יודע שאני אקבל משכורת, כלומר פנסיה תקציבית מהמדינה, זה לא פנסיה מחיסכון, זה פנסיה שמתקציב המדינה ניתן לי, מהאזרחים. אז למה שאני אשאר בצבא אם אני יכול לשבת בבוגרשו ולשתות קפה?
זה לא רק זה, זה חלק מהעניין. החלק היותר חשוב זה כל אדם שהוא מעריך את עצמו רוצה לעשות דברים משמעותיים. הוא רוצה להרגיש שהוא תורם. זה הרבה יותר חזק מאשר עוד 1,000 שקל, פחות 1,000 שקל. בדרך כלל היו נשארים בצבא הטובים, לא בגלל שהם חשבו בזה מקום פרנסה יותר טוב, אלא תמיד זה מקום פרנסה פחות טוב. הם תמיד היו יכולים להצליח יותר מקום. ועשו את זה בגלל שהם אמינו בדרך, בשליחות. הם הרגישו שהם משמעותיים. זה נתן להם הרגשה מצוינת שהם מובילים אנשים. זה מה שהוביל את כל האנשים בזמננו, זה גם לא מעט אנשים של היום. אבל בעיה שההחלטות הורגות את כל התהליך הזה, וזאת הבעיה המרכזית. האנשים מרגישים לא משמעותיים, שאין להם את היכולת לבצע את המשימות כאלה הם אנשים, שאין שום סטנדרט, שאין בקרה ומעקב על כלום, שהפיקוד מעליהם לא מבקר ולא רואה מי זה טוב ומי זה רע. זאת אומרת, אין בכלל, אתה יום יכול להיות מצוין, לא יראו את זה בכלל. כי אף אחד לא בודק את זה. אין סטנדרט שיגיד, אתה טוב יותר מאחר. ואז גם נוצרת תהליך מאוד חמור, של מה שאני קורא קשר של שתיקה ורמייה. כלומר, אנשים מבינים, שאם אני אספר שאני טוב, במילא אף אחד לא יבדוק את התוצאות האמיתיות, אז אני אזייף, ואנשים יגידו, הוא יותר טוב מזה שאומר אמת, כי האמת, דרך כלל זה פחות. ואת מי מזמינים לבירור? אם יש שלושה מפאים, שניים משקרים על הציונים שלהם, ומעלים אותם במטווחים, או בתרגילים, או בכל דבר, והמגד מקבל מהשניים האלה תוצאות מצוינות, וזה יש אחד אמיתי שאומר את האמת, שזה פחות. קורא לבירור לזה שאומר את האמת. ואז זה שאומר לו, הכל בדוק. זה שיחות ששתי וערב הם מפקדים, זה לא איזה המצאה שלי. וזה שאומר את האמת, מקבל נזיפה, ואומר, אתה מוריד את התמונת הצלחה של הגדוד. אז הוא אומר לו, אבל תשמע, אני מספר את האמת. הוא אומר, תקשיב לי, הסיפורים שלך לא מעניינים אותי, אתה תבדוק את עצמך, אני לא מוכן לקבל תמונה כזאת. הוא בעצם רומז לו, תשקר גם אותה. זאת אומרת, לכמעט, לכולם כדאי לשקר, כי זה משתלם, כי אף אחד לא בודק את מה שהם אומרים.
אז באמת בוא ננסה לסיים בנימה קצת אופטימית. הדברים האחרונים שאמרת זה בעצם שלא הכל הולך על פי הכסף, אלא יש דברים שהם נקרא לזה תרבות או האופי הלאומי שלנו, ובעצם אנשים רוצים להיות במקום שבו מעריכים אותם. אז נכון. גם אם לא כל אחד מאיתנו הוא אתה שהולך ומתראיין באולפנים, או אני שיש לי פודקאסט, כולנו יכולים לפרגן לחברינו שבצבא ולהגיד להם כמה עבודה שלהם חשובה, ולתת להם איזושהי הערכה שידעו שיש להם את הגב שלנו, ושאנחנו מאוד מעריכים את מה שהם עושים. ואני בטוח שלכל אחד מאיתנו יש איזה קרוב, קרובה, שבצבא, בשירות קבע, ארוך או קצר, שאפשר לפרגן לו על מה שהוא עושה. ואני חושב שדבר הזה, אם ככה הוא יתחיל להדהד, כי זה משהו תרבותי, כמו שהפעם שראית החייל והרצת אותו, ואם זה יקרה גם היום, אני חושב שהרבה מאוד אנשים יבחרו להישאר בשירות קבע.
הם יבחרו, קודם כל ההדעה של הציבור היא מאוד חשובה. אין ספק בזה. התמיכה, לתת לכבוד למי שהולך לקרבי, ופחות למי שמנסה להתפרפר, לצערי הרוב הסביבה כבר לא משדרת כך. משום שהיום להפך, אתה רואה משפחות שמודדות את הילד שלהם, אל תלך לקרבי, מה אתה צריך לסכן את החיים, יש לך אפשרות להגיע לשם ולשם. זאת אומרת, היום הסביבה מאוד השתנתה. והאנשים שהולכים למשימות מהותיות בצהל, בעיקר קרביות, לא תמיד מקבלים את ברכת הדרך מהסביבה שלהם. הם אומרים לו, אתה פרייר, מה אתה הולך לשם בכלל? אבל הבעיה היא מחמירה עוד יותר שהם מגיעים לצבא. ונאמר שהם כן רוצים להיות קרביים, והם כן רוצים להיות משמעותיים. ואז הם רואים איך צבא מתנהל, איך המפקדים הזוטרים שלהם, איך מגד לא מגיע בכלל לביקורים, כי הוא נמצא כל מיני בדיונים.
או שולח מיילים.
או שולח מיילים. איך מפה לא יורד, איך אין פיקוח ובקרה על מה שהוא עושה, אין מי שיגיד לו מילה טובה כשהוא עושה דבר טוב, אז למה להיות טוב? הם רואים איך זה מתנהל מולם החיילים האלה, והם משדרים לחברים שלה, אל תבואו לפה, זה לא מה שחשבנו. זאת אומרת, לצבא יש חלק מאוד גדול בירידת המוטיבציה הזאת. ואי אפשר להשאיר רק את הסביבה, זאת אומרת, זה לא רק צריך לקרות בסביבה, ואני מסכים איתך ב-100% שחייב להיות סביבה אוהדת. אבל כשהאוהד הזה, שגם מגיע האדם אחרי האהדה הזאת, והוא מתקל במה שנוקל היום בצבא ללא שיפור של המצב, נאבד אותם אחרי זה בתוך הצבא.
תודה רבה, אלוף במיל יצחק בריק.
אין בדמה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.